שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שלנו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט כאן ולתמיד. הביקורת תחולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספיילר לנתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו וגם לדף האינסטגרם שלנו. שלום אורן.
היי, מה העניינים?
בסדר, עברו שלושה שבועות מאז ההקלטה האחרונה. ואני שכל פעם נוטה להגיד מה קרה בכמה שבועות האחרונים בנושא המלחמה, לא כל כך יודע, כי תראה, קודם כל נגמרה מלחמה בצפון.
אפשר הפסקת אש.
לכאורה אפשר...
היא בפאוז, בפאוזה.
בדיוק. לכאורה אפשר להתחיל בזה, ולהגיד שכבר אין אזעקות בצפון. האמת, כל מה שנשאר לנו זה רק לחסל את האטום האיראני, קצת חוטים, קצת עיראקים, וזהו.
ולהחזיר 100 חטופים?
בדיוק. עכשיו, פשוט מה שקרה מאז, זה שסוריה התמוטטה.
כן.
אז במקום לדבר...
זה לקח כמה, 11 יום?
כן, 4 ימים. אז במקום באמת לדבר על חדשות גלובליות, אני אקח את זה מהזווית האישית. זה תמיד הרבה יותר מעניין. אתה יודע איזה יחידה כבשה את החרמון?
מה,
ביום כיפור, מלחמת יום כיפור.
גולני?
גולני, נכון.
ידוע.
אבל מה לא ידוע?
ש?
שהצנחנים כבשו את החרמון הסורי. ידעת את זה?
היום?
לא, לא.
אז?
לא, ביום, במלחמת יום כיפורים.
גם היום כבשו אותם.
שלדג. במלחמת יום כיפורים,
כן.
חטיבה 317 כבשה את החרמון הסורי.
אחרי, כאילו, אחרי שכבשו אותם.
לפני. הגיעו במסוקים, נהרגו להם שם איזה, שני חיילים נפצעו, 5 או הפוך, וכבשו אותו כמעט ללא קרב, כי הם הגיעו מלמעלה.
אחרי שהתחילה המלחמה.
כן. עכשיו...
כי הם כבשו את החרמון שלנו בתחילת המלחמה.
נכון. עכשיו יושבים חיילי הצנחנים מחטיבה 317, וצופים על החרמון הישראלי מלמעלה. והם אומרים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרדת למטה ולכבוש אותו בקלילות.
כן.
אבל גולני אומרים, לא, יש עניין של כבוד. אנחנו נכבוש אותו מלמטה למעלה 3 פעמים, הרוגים, וכעת נשברו על הר, בקיצור, וקרבות הירואים וצלשים והכל. והצנחנים צופים מהכל מלמעלה. ובסוף המלחמה, כל מה נחזירו והכל. חטיבה 317 לימים, חטיבה 226. איפה אני שרתי במילואים?
226.
יפה, חטיבת צנחנים צפונית, עוצבת האש, חטיבה 226. איפה פיזית שרתתי במילואים, איפה עשיתי תעסוקה מבצעית? חרמון הישראלי. אני הייתי מפקד המוצב החרמון הישראלי יותר מפעם אחת בחיים. עכשיו, בחטיבה היו את הזקני החטיבה. אלה שהיו ביום כיפור. ועברית, אתה רואה?
שם היינו.
שם היינו, ויום אחד נחזור לשם. אז
היום.
שלדג. כבשו את החרמון הסורי. אז זה דבר אחד שהיה לי להגיד. דבר שני, הפלאגין, וזה כבר הפך להיות פלאגין שבועי, זה כבר פעם שלישית ברציפות, אני לא אעשה את זה עוד הרבה פעמים, ביום, אבל זה פשוט קשור, כי אמרנו, כי כאילו מה אמרתי, נגמרה המלחמה, כל מה שנשאר זה קצת איראן, קצת זה, ואז אתה אמרת כמובן החטופים, ועל זה אני רוצה להגיד, כן, שנראה לנו שנגמרה המלחמה, אבל ביום שישי, טלי, שיש לה את הפודקאסט, מי רוצה נס, הקליטה פרק חי, עם קהל, והיא ראינה את אילנית סוויסה, תושבת כפר עזה, שבשביל אוקטובר הייתה בכפר עזה, והיא סיפרה על החוויות שלה, היום היא גרה בשפעים, בקיבוץ שפעים. וזה היה מרתק, מאוד מאוד מעניין, ומרגש, ועצוב מאוד, ובסוף היה שאלות מהקהל, ואני כמובן הייתי, כי אני... הטכנאי האודיו, והתלבטתי מה לשאול, מתי הם חוזרים, או האם הם חוזרים? ואמרתי, אני לא אסיק מסקנות, אני אשאל האם. ושאלתי האם, והיא הסתכלה עליי ואמרה, אני לא יודעת. וזה תשובה מדהימה. אני חושב שהמלחמה נגמרה, נכון? לא. יש את אלה שהם עדיין מפונים, והם לא יודעים אם יחזרו. וזה לא תלוי ב... האם הבית יש... הבית שלה בסדר גמור. זה לא, זה קשור בדברים אחרים לגמרי. ואני חושב שזה מה שצריך לזכור. כמובן שיש לנו 100 חטופים, ואנחנו...
שגם אותם אני לא יודע אם הם יחזרו.
חלק יחזרו, היא אמרה את זה, חלק יחזרו, חלק לא, חברים שלה, שכנים שלה, בין החטופים, בין הנרצחים. קצור, תזכורת מאוד כואבת שאנחנו יכולים לחשוב שהמלחמה נגמרה, ושאיזה כיף, כבשנו את החרמון הסורי, אבל אנחנו פה בשביל להזכיר גם דברים אחרים. אז זה דבר ראשון, כמובן, עם זה אני פותח כל פרק, אבל אם כבר אנחנו נוראים על מה קרה בשבועיים האחרונים, או בשלושה שבועות האחרונים, רציתי להגיד עוד קצת דברים, לפני שאתה תגיד על חדשות מעולם הקולנוע. אחד, שחר וייס כתבה לנו מייל, ושלחה אותי לקרוא כתבה בוויינט על תעשיית ההמשכונים, ואיך היא פוגעת סרטי ההמשך, ואיך זה פוגע בתעשיית הקולנוע. והייתה כתבה מאוד מאוד מעניינת, אני מסכים עם כל מילה, אני אומר את זה כל פרק, תודה שחר על ההפניה. נשים לינק לכתבה בוויינט. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה שהסיבה שהקלטנו פרק מוקדם זה טסתי לחו"ל. וטסתי לארצות הברית, והיה לי בערך 9,000 שעות טיסה.
כרגיל.
אתה יודע באיזה חברה טסתי?
אל על.
אין דרך אחרת. זה לא מדויק.
זה אני יודע.
טסתי חלק ראשון באל על, חלק שני בוורג'ין, ואתה יודע שמערכת המולטימדיה באל על הרבה יותר טובה.
ממה? מוורג'ין?
מוורג'ין. לא מבחינת יוזר אינטרפייס, מבחינת כמות הסרטים. הרבה יותר סרטים, הרבה יותר חדשים, זאת אומרת...
אפילו יש תרגום בעברית.
כן, עכשיו, אל על מתיימרים להגיד, יש לנו איזה 380 סרטים, זה לא מדויק, כי כל סרט מופיע באיזה 5 קטגוריות, גם קומדיה, גם דרמה, גם חדשים וזה, אבל עדיין, המבחר הוא עצום, ויש לי הרבה דברים רעים להגיד על אל על, אבל במקרה הזה אני דווקא משבח אותם, אחלה מערכת מולטימדיה. והדבר האחרון, האחרון, האחרון שרציתי להגיד זה שבמהלך השלושה שבועות האחרונים היה את המשחק האחרון של נדל שיחק את משחקו האחרון בחיים.
תלת הנעליים, שברת המחבט, את תלת המחבט. כן.
וזה מעניין, הוא בכלל שיחק משחק זוגות, בכלל הוא שיחק בדייביס קאפ, במשחק שלא כזה חשוב, הוא הפסיד כמובן ו... הקבוצה שלו, הנבחרת, ספרד, הפסידה, וראינו את פדר עוזב, סרינה וויליאמס, פדר עזב בכלל במשחק רעבה, סרינה וויליאמס עזבה במשחק האחרון שלה ב-US Open, נדל עזב השנה, אם אני מעריך נכון, כנראה שג'וקוביץ' בשנה הבאה, נראה ככה, ואז זה באמת יהיה סופו של עידן של 20 שנה, ש... אני שמח לומר שאני הייתי שם יחד איתם. זה קצת מעניין, אתה יודע, מה המשחק, דיברנו על זה הרבה פעמים, המשחק האחרון של מייקל ג'ורדון, עם הקליעה האחרונה שלו, עזב בסי, כנראה ששחקני טניס...
הוא חזר אחרי זה.
כן, נכון. כנראה ששחקני טניס לא יכולים לעזוב ככה, ומגיעים עד הרגע שהם כבר לא יכולים לשחק, ואז המשחק האחרון שלהם זה כזה...
דרדלה.
כזה... אוקיי, אפשר תמיד להגיד, אבל המשחק הבאמת האחרון שלו זה זה שהוא ניצח את או ברולאן גארוס, או לפני זה את ה-US Open, שהוא ניצח את, נו, את השחקן הרוסי הזה, אני לא זוכר עכשיו את איך קוראים לו, אבל זה באמת היה, לא משנה.
קיצור, ספורטאים לא פורשים בסי.
בדיוק. אז זה מה שקרה באמת בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים שלי, אבל בטח לך יש...
טוב, בוא נדבר על הקולנוע, מה אתה אומר?
תשמע, אני חושב שהמציאות שלנו היא הרבה יותר מעניינת מסרטים. בוא נגיד לכם, היו עושים סרט על המציאות שלנו, אני חושב שהיה סרט יותר מעניין ממה שאנחנו באמת רואים.
טוב, בוא נתחיל קצת תיקונים, או תיקונים סלש חידודים מפרק קודם.
ויש.
דיברתי פרק קודם על DBB Files, שזה אגב כבר ניתן לצפות בו מי שמעוניין בכל מיני טלגרמים וכאלה.
יוטיוב?
יוטיוב לא ראיתי, אבל בטלגרם כן.
אוקיי.
אני אמרתי שהוא הולך להיות משודר בפלטפורמה שלא זכרתי איך קוראים לה, קוראים לה ג'ולט. אז רק התיקון, לא זכרתי איך קוראים לה.
אני חושב שאמרת את זה.
אני חושב שאמרתי את זה שם מובט לא נכון, אבל השם הנכון זה ג'ולט. זהו, אז זה לגבי איפה זה הולך להיות משודר, וגם, כמו שאמרתי, גם שעשיג את זה בכל מיני טלגרמים וכאלה. אנדורנס, אתה דיברת על הפעם שעברה, שאלתנו אפשר לראות וכולי, אז ראיתי שראות אותו בשתי מקומות בארץ, גם בסלקום, וזה למרות שהוא עד תאריך מסוים שעומד להיגמר, אז מי שיספיק אולי, וגם אמרת, בדיסני, דיסני ישראל, דיסני הולו, יש שם את זה גם.
כן, את זה אמרתי ש...
כן, אנדורנס.
אוקיי, אנדורנס.
כן, אנדורנס. עכשיו...
אני אראה לך את הספר, תכף אני אביא לך אותו.
אוקיי. האם שמעת פעם על אל שוויימר? אל שוויימר?
נשמע לי מוכר.
אוקיי. אני לא הכרתי את השם הזה. זה טייס אמריקאי יהודי שלחם במלחמת העולם השנייה, ואחרי המלחמה הוא הפך לדמות מאוד מרכזית בהקמת חיל האוויר הישראלי. ולמעשה הוביל מבצע סודי ומורכב להברחת מטוסי קרב ונשק למדינה הצעירה בשנת 48. היה אמברגו נשק של ארצות הברית על ישראל.
זה מצרפת הם הביאו, לא?
אז הוא רכש את הצי של 30 מטוסים אמריקאים שנותרו במלאי צבאי אחרי המלחמה. הוא הביא אותם דרך איזו חברת תופעה פיקטיבית מפנמה, הוא גייס מתנדבים שמתיקי מלחמה. הוא נעזר בכל מפיונרי כמו בקסי סיגל שעזרו להבריח את זה. בסוף הביאו איזה 150 מטוסים או משהו כזה. הוא בפועל שינה את מזן הכוחות באזור והבטיח את קיום המדינה בשנים הראשונות. שאלו את האזרחות האמריקאית, ואז הוא בן גורן קרא לו להגיע לישראל, והוא הקים את התעשייה האווירית.
אוקיי.
קיבל אחרי זה פרס ישראל, הוא היה דמות מאוד, מאוד משמעותית בהיסטוריה של ישראל, ואני לא שמעתי על השם הזה לפני זה, בצורה מוזרה. בכל מקרה, אהרון סורקין כותב עליו סרט.
באמת?
כן, אהרון סורקין וורנר הולכים להפיק, הסרט על אל שוויימר, גיבור ישראל, מקים תעשייה אווירית, ואחד אחרים לחיל האוויר הישראלי.
מגניב, יפה מאוד, איזה יופי.
זה אל שוויימר, כריסטופר נולן, מכיר?
שכבר התחיל לצאת שמועות על הסרט הבא שלו.
כן, השמועות כבר מתגברות, עכשיו כבר דיברו על הקאסט, ראית איזה קאסט הולך להיות שם?
כן.
תום הולנד, זנדיה, החברה שלו, מט דיימון, אן האת'ווי, שרליז טירון, לופיטה ניוגו, כאילו,
כן, כן.
לא יומן.
טוב,
עוד שנה וחצי, קיץ 2026, אז זהו. זה השמועות בינתיים על... שלא מפסיקות להגיע.
נחכה לטריילר הראשון. כנראה,
אתה יודע, הוא דואג שיהיו... פה בוא טריילר, הטריילר של סופרמן, כנראה הראשון הולך לעשות ממש בשבועיים הקרובים, כנראה שבפרק הבא נוכל לדבר על הטריילר של סופרמן. זה השמועות, נראה.
אוקיי.
אוקיי, דבר הבא. יש, אתה יודע, אתה זוכר שנה שעברה, מה הייתה התופעה התרבותית, אחת הגדולות של שנה שעברה?
תופעה תרבותית?
בכל נועה, בכל נועה, שדברנו עליה גם.
לא זוכר.
לא זוכר?
תגיד, לא.
ברבינהיימר.
נכון, אוקיי, כן, לזה התכוונת. כן.
אז עכשיו, השנה, יש מיני ברבינהיימר.
כן, לא ממש הצליח, אבל.
לא, מה, החיבור של האמיר.
כן.
כן, גלק,
גלדיאטור.
גלדיאטור וויקנד, גליקד.
וויקד.
וויקד, גליקד, הם קוראים לזה, סוג של.
אבל מבחינת ההצלחה הכספית?
הם מאוד מאוד מצליחים שניהם.
באמת?
כאילו, מאוד מצליחים גדיאטור וויקד, למרות שהם יצאו שבוע אחרי שבוע ולא ביחד באותו זה כמו שהיה אז, אבל משווים אותם את הברבינהיימר לגליקד.
לדעתי זה טריק יחצני.
יכול להיות, אבל וויקד עושה חייל וסרט מאוד מצליח.
תכף נשמע אם ראית אותו או לא.
תכף נשמע אם ראית אותו או לא. זהו, הדבר האחרון שרציתי להגיד, אנחנו מתקרבים לסוף שנה.
כן, זה אומר שאנחנו נעשה...
פרק
סיכום.
פרק סיכום בעוד כנראה 4 שבועות.
כן.
צריכים להתחיל להכין, וגם כבר מתחילות להתפרסם כל רשימות של הסרטים הכי טובים, של הסדרות הכי טובים, מתחיל כבר להתפרסם, לאט לאט נתחיל לעקוב, ובין השאר שלחו לי שני אנשים, סיפרתי לך כתבות שאנחנו היינו פודקאסט המואזן עליהם בשנת 2024, גם ירדן ססון, שכבר כתב לנו בעבר, כתב, וגם שנה שעברה עם הפודקאסט הכי מואזן שלו, והוא רשם לי, תראה, שנה שנייה ברציפות.
יפה.
וגם יש לי חבר שהגיר לארצות הברית, לאחרונה, והבן שלו, בן שלו קטן, בן, אתה יודע, גיל 10 כזה, והוא, לפני שהם היינו סלם זה, והספדו שיש לי פודקאסט, הוא התחיל להזין, הוא מאזין בקביעות, הוא שלח לי שהוא עכשיו עלי פודקאסט עם מואזן, אביב גורן.
יש לו קונטנט בעברית, יפה.
כן, אז הוא מאזין לנו. לא, זה התחיל שהחבר שלי אמר לי, הוא התקשר על איזה שבוע שעבר, אני נכנס לאוטו, אני מתחיל לסוף, אני שומע אותך, ואני לא מבין מאיפה. והתברר שאביב, הבן שלו, שם אותנו במערכת השם של האוטו, השאיר את זה, והוא שכח לאוטו.
אני מניח שאתה לא שומע פודקאסטים עם האפליקציה של ספוטיפיי.
נכון.
זה מעניין, אני לא יודע, לדעתי אפליקציה היא לא משהו.
אוקיי. אבל היא פופולרית.
זהו, למה? אני תוהה למה אנשים שומעים פודקאסטים באפליקציה. שהיא כאילו...
כי היא חינמית, לא?
יש עוד אפליקציות חינמית.
כן, וחינמית היא פופולרית יחסית.
כן. ואתה מקבל בסוף השנה כל מיני סיכומים כאלה יפים.
כמו עושה הפודקאסט עם אוזן, לפחות לשני אנשים אנחנו היינו זו. זהו, זה מה שהיה לספר.
אז תעבור למה ראית בשבועות האחרונים,
טוב,
מאז הפרק האחרון. כן. בטח יש לך רשימה
יש יפה. יש לי רשימה, יש לי
כן,
רשימה.
לא חשבתי אחר.
אני אתחיל.
קדימה.
חלק יותר בקצרה, וחלק אני אולי כן. נערכת פה יותר. דיברת פעם שעברה אם ראוי לציין עונות נוספות של סדרות.
עד כדי עונה שישית של סדרת נוער.
כן, אז יש, אז יש עונה חדשה להישרדות, אני לא זוכר כבר איזה מספר עונה זה.
17.
כן. שהתחילה ממש לאחרונה. היה לי איזה שני דברים קצרים להגיד. Okay. אחד, הסדרת שקוראים להישרדות בתקופה הזאת זה קצת בעייתי. עושה לי טיפה צובט בלב.
כן.
גם שבפרק הראשון, בפרק הראשון הייתה, יש, או, אני אגיד לפני זה, יש קונספט מעניין, הם עשו קונספט של זוגות, פעם ראשונה. כאילו, לא מגיעים 19 או טבע, 16 שורדים, אלא מגיעים, הגיעו 8 או 10 זוגות, נדמה לי 10 זוגות של שורדים. שהגיעו ביחד, כאילו אמא ובת, אבא ובן, שני חברים, שני אחים, שני תאומות וכו' וכו'.
כן.
אז זה קונספט חדש שאתה מדבר עליו מעניין דווקא, אבל בפרק הראשון הגיעו זוג, לא זוכר מהם, היו חיות, חברות, לא זוכר, ואז אחרי הלילה הראשון אחת בהם החליטה שזה קשה מדי ופרשה, כי קשה לה, לא היה נרדמה טוב בלילה, קשה לישון על החול, לא היה אוכל מספיק.
לא עושה אודישנים? לא, באמת.
אני גם שואל את השאלה הזאת, אבל אתה יודע, ואת אומר, היא לא צריכה לשרוד עלי בפיליפינים, וגם לא ירד גשם, כן, המזג אוויר היה בסדר. וכן, זה קצת הקונטרסט.
יש לי רעיון לעונה ה-18.
כן.
שכניס אותם למנהרות, תנו להם פיתה, רבע פיתה עם חומוס ליום, ונראה אותם שורדים יותר משבוע.
בדיוק.
שלא לדבר על 430 יום.
כן, זה כבר קשה. עכשיו, הקונצפט הטוב של זוגות הוא קונצפט מעניין, כי א', הם עושים ממנו הרבה דברים, תוך כדי עונה יעשו עוד אני מניח, אבל הם התחילו, אתה יודע, תמיד כל הקטע זה הקטע האישי, אתה נשורד וכל האינטריגות, ואתה מדיח את האהוב, החבר שלך, ואתה מדיח את החבר שלך, ותצביע בעדו, ואתה יודע. ופתאום הם באים כזוגות, אז בהתחלה התחילו עם זה שהם באמת גם, השבטים, הם היו כזוג בשבט שלהם, ובהצבעה השבטית הם מצביעים יחד, כל אחד, כל זוג נותן כל אחד, וגם מי שמודח, מודח כל הזוג ביחד, אז כאילו היה קונספט יותר מעניין בקטע הזה, ואז הם עשו איזה טוויסט, והפרידו את הזוגות לשני שבטים, בכל שבט יש אחד מהזוג, ואז הם פתאום תנחם, ואז רגע, האמא נחם נגד הבת שלה, הוא יוותר לו, הוא לא יוותר לו, הוא ידיח אותו.
זה נשמע די...
אבל זה מעניין, זה מעניין, זה נושא דינמיקה שלא הייתה קודם, אז זה דווקא, אני חושב שזה קונספט מוצלח, לא יודע, לא הייתי עושה לו כנראה תמיד, אבל כגימיק, הוא גימיק מוצלח להישרדות. טוב, זה רק התחילה יחסית, כאילו, זה היה כמה פרקים ראשונים, לא יודע, 4, 5, 6, זה נראה איך זה מתפתח, אבל זה קונספט מעניין להישרדות.
אוקיי.
אוקיי, דבר הבא, עזרה ילדרה עוסקת בסיפור של בעצם דניאל חן, או כמו שקראו לו ביצירותו דין שיימן, דין שיימן. הוא סטנדאפיסט מצליח היום, ביצירותו הוא היה אסיר בבית כלא לנוער, הוא ישב 4 שנים, בין גיל 13 ל-17, והסדרה נעה בין שני צירי זמן, גם הראשון זה הימים שלו בכלא, משחק אותו שחקן בשם גיא מנסטר, ובציר זמן השני, אנחנו רואים אותו היום, כאילו 20 שנה אחרי.
תגיד, לא, אתה לא צריך להיות איזה רוצח סדרתי בשביל שכניס אותך לכלא בגיל 13 ל-4 שנים?
זהו, הוא לא כל כך מדברים על זה בסדרה.
כאילו, בבלדר סמים, הכניס לפוטונות של הירואין.
אז יש איזה רומזים משהו שאימא שלו הלשינה עליו, על משהו.
כן, אבל 4 שנים בגיל 13, אתה לא מקבל איזה ג'ובנייל, משהו?
הקטע יותר מוזר, שהוא לא איזה עבריין כזה של כל היום.
כן.
הוא גדל בתל אביב. צפון תל אביב.
בן טובים, עוד מעט.
הוא בן טובים.
כן, הוא.
לא, הוא היה...
רצח נהג מונית.
היה שחמטאי מצטיין.
אוקיי.
לא, אפרופו גם הם בני טובים.
כן, זה בדיוק מה שאני אומר. כאילו, בני טובים.
כן, אתה יודע...
אנס איזה בת 15 ורצח נהג מונית. על זה אולי אפשר לגייס לארבע שנים.
לא, אני אומר, הוא לא הטייפקאסט של העבריין פריפריה, הוא תל אביבי, שחמטאי מצטיין.
סיכים הדעות הקדומות, גם התל אביבים הם טייפקאסטים של דרקומנים ופושעים.
לא, אני אגיד לך מה, יש נקודה מעניינת.
בני טובים.
כשלמדתי פסיכולוגיה, ספט זה פעם, למדתי פסיכולוגיה, אתה לומד...
שונא את הביטוי הזה בני טובים. הם לא בני טובים, הם פושעים.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו. אתה לומד, אז זה כן, אבל מה לא? שלמדתי פסיכולוגיה, אני אחזור על זה, למדתי פסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, אני חושב שסיפרתי את זה פעם, אתה לומד על כל מיני מחלות נפש, ואז אתה שומע על כל מיני אנשים, והתסמינים שלהם, ואתה אומר, רגע, גם לי יש את התסמין הזה, רגע, אולי יש לי, אתה יודע, אתה כאילו משליח על עצמך ישר, ואז אתה מגלה אנשים שמחלת הנפש התפרצה בהם בגיל מאוחר, הם לא נולדו חולי נפש, הם מחלת נפש פרצה בגיל 17, והרבה פעמים בגיל הנעורים באמת, 20 ואחרי זה אתה נפגש עם... ואתה כל מיני, רגע, איך אני יודע שזה לא יקרה לי מחר? איך אני יודע שלא... כן. זה מכניס לזה סוג של חרדה. ואני חושב שגם בסדרה פה יש את הנקודה הזאת, שאתה אומר, רגע, הוא היה... ת... תל אביבי, שחמטאי מצטיין, ואירועים מסוימים הביאו אותו לכלא, ולא ברור גם רגע מהם, כנראה שהייתה את הלימוד במשפחה, יכול להיות שהוא היה אלים כלפי אמא שלו, זה איזה רמיזה שם, אני לא יודע, אבל אתה יודע, בסוף ילד שעל פניו לא היה, וגם תראו אותו היום, הוא ביום בחור מצחיק, חכם, הוא נראה, גם, הוא השתקם. ואתה אומר, איך, וגם הסדרה אחרי, שמציגים אותו, מציגים אותו, לא כאיזה נער מופרע, אלא אתה רואה בכל שהוא הולך מאוד קשות, ואתה אומר, הוא כאילו נקלע לסיטואציה. ואתה שואל את השאלה הזאת, רגע, מה, האם זה יכול לקרות לכל אחד? כאילו, סיטואציה כזאת, אתה אומר, לא, זה צריך להיות לא בן טובים, אבל אני לא יודע, כאילו, אני חושב שאלה הזאת היא באוויר. והסיפור שלו מעניין, הדמות של האמא מורכבת, זה גם נותן לך איזו הצצה לחיים של עבריינים צעירים בכלא לבני נוער, מה שאתה בדרך כלל לא רואה. יש הרבה אלימות בסדרה, היא מזכירה קצת סדרות בית כלא כמו עוז או נמלטים לאבדיל, אבל יש משהו בווייב. הסדרה היא סך הכל, היא מעניינת, היא מאתגרת, מקרבים שם בין השאר בין בת חן סבג, שהייתה מטומטמת, ולירז חממי, שהייתה במנייק, משחקות שם. זהו, בקיצור, זה סדרה, כן, מהם, ונמכרה לנטפליקס.
מה אתה אומר?
כן, נמכרה לנטפליקס.
טוב, עשו את המכה שלהם.
כן, כן. קיצור, זהו, ילד רע, משודרת, לדעתי, בקשת 12.
אוקיי.
אז, לא, אות. משודרת באות, נזכרתי, סליחה, באות. סרט הבא שראיתי בקולנוע. אולי שמעת עליו, וויקד.
יצא לי.
מרשעת.
כן.
אז מרשעת הפך בינתיים להיות אחד מהאירועים הקולנועיים של השנה, הוא גם הצלחה קופתית אדירה, הוא כבר מקום חמישי בהכנסות של הסרטים של השנה, 286 מיליון דולר.
וואו.
הוא יצא לפני חודש, כאילו, אתה יודע, כן. הוא כבר הגיע מקום חמש, הוא התאפס יותר למעלה. מבוסס כמובן על מחזמר, הוא מהווה את האוריג'ן סטורי של המכשפה הרעה מהמערב, מהעולם של הקוסם מרצוץ, או מהסיפור של הקוסם מרצוץ. אז ראית את המחזמר דרך אגב?
לא ראיתי את המחזמר, לא ראיתי את הסרט, אני לא יודע במה מדובר.
אוקיי. אוקיי, נפסת על מחזמר. המחזמר עלה ב-2003, הוא נחשב למחזמר השני הכי מצליח ביותר בכל הזמנים, אחרי מלך האריות, בכמות הצופים. מחשבה, דרך אגב, של הקוסם מרצוץ, המחשבה הרעה whatever, זה מערב, מה זה? מהמערב, זה בעצם האב טיפוס של מחשבה, כמו שאנחנו מכירים אותה, שאתה חושב מחשבה, מה אתה חושב?
לא יודע, של גיאה?
לא, איזה דימוי יש לך בראש, איך נראית מחשבה?
כובע שחור ואף ארוך?
כובע שחור, מחודד, רוכבת על מטאטה, אז זה המחשבה של הקוסם מרצוץ, הם המציאו את הטייפקאסט, כאילו, של הזה. מכוערת, מרושעת, כובע מחודד, מטאטה. אתה יודע, מה שמעניין בסיפור של וויקד, הסיפור מספר את האוריג'ן סטורי שלה, ומסתבר, אני לא רוצה ספוילרים, אבל היא לא התחילה כמחשבה. ואתה יודע, ודיברנו על הסדרה דיסקליימר, שמגלים צדדים שונים לאותו סיפור, אז בוויקד זה צדדים שונים לאותו סיפור, בצורה באמת מעניינת ויפה. בסרט מככבות סינתיה אריבו ואריאנדה גרנדה, זמרות מאוד מפורסמות, מישל יאו, ג'ף גולדבלום, הרבה שחקנים. הסרט מקסים, הוא מסוגנן מאוד, הוא מעוצב, הוא מחזמר מוצלח, כמחזמר, כמו שמחזמר צריך להיות. אתה יודע, דיברנו על על מחזות זמר לאחרונה, על אמיליה פרז, ולפני זה היה את המחזמר הגרוע הזה, הג'וקר 2. אז זה מחזמר טוב.
אוקיי.
המשחק טוב, הכוריאוגרפיה, שובת עין, באמת, יש שם גם שיר איקוני שכנראה יזכה באוסקר, עמוד שהוא מי שמכיר את המחזמר מכיר אותו, Defying Gravity. עוד לא פרסמו מעובדות לאוסקר, אבל אני די יכול לאמר שהוא יזכה באוסקר. יש השפעות ניכרות גם מהארי פוטר, דרך אפילו המטריקס, כאילו באמת על הסרט.
יש שם בולד טיים.
לא ספיילרים. יש גם עלילת משנה של בעלי חיים מדברים, שהם יום אחד נשללות מהם הזכויות שלהם, ומעשרים אותם בכלובים, מזכיר את היהודים בגרמניה בשנות ה-30, לא יודע אם זה היה במחזמר או לא, אבל זה עוד עלילת משנה. יש רפרנסים כמובן לקוסם מרצוץ המקורי, המון המון. סך הכל, מאוד נהניתי, האולם גם היה מלא, אחד מהסרטים הטובים של השנה לדעתי, הוא יהיה בטופ 10, עוד 4 שעות שנעשה, יש סיכוי טוב שהוא יהיה בטופ 10, עוד לא עושה את הרשימה, אבל הוא מאוד ארוך דרך אגב, אבל אחד הביקורות עליו הוא 161 דקות.
שעתיים וארבעים?
כן.
וואו.
שהמחזמר המקורי הוא שעתיים 45 כולל הפסקה.
אוקיי.
הסרט הזה, וויקד, הוא וויקד פארט 1. כלומר, לקחו את המחזמר, פירקו אותו לשתיים עד הקטע של ההפסקה, זה הסרט הזה. מההפסקה, החלק השני של המחזמר יהיה בשנה הבאה.
אבל לא קוראים לו וויקד פארט 1.
קוראים לו וויקד פארט 1. בקולנוע.
מה זאת אומרת? אבל כשאני מסתכל
בכרזה של הסרט,
קוראים לו וויקד.
נכון. אני חושב שהם
לא... אז מה, עובדים על הצופים?
קצת.
באמת?
כן. אבל אתה יודע, שמתחיל הסרט, רשום Wicked Part 1 על השקופית הראשונה, בפונט של שנות ה-40, זה, אבל כן. אז זהו, אז זה החצי הראשון של ההצגה. מומלץ מאוד.
זה לא מרגיש מתוח מדי? כאילו לא...
תראה, היה אפשר לקצר אותו. אני לא הרגע שהוא מנפתח דרך אגב, לא הסכתי לשלום ואני רציתי שיגמר.
באמת?
כן, הוא היה בסופו בסדר. דרך אגב, לדעתי שני הבנים שלי כבר ראו את זה פעם שנייה.
מה אתה אומר?
כאילו אחרי שהם היו איתנו, כאילו,
וואו.
אחלה סרט.
טוב, איזה המלצה חמה.
כן. אוקיי. טוב גם למשפחות. לא, ילדים קטנים אולי להם ארוך שתיים 40, אבל באמת, אחלה סרט. זהו, וויקד, מפתיע. היינו צריכים לעשות את זה בביקורת הראשית, אבל בסדר, פעם הבאה.
טוב.
סרט הבא שראיתי בקולנוע, Substance, יופי מסוכן.
כן, זה הסרט שאני אמרתי שאני לא הולך לראות עם דמי מור.
נכון, דמי מור. אז דמי מור מגלמת שחקנית מזדקנת, שיש לה איזו תוכנית טלוויזיה על הג'יין פונדה כזאת, של כושר. והיא מקבלת איזו הצעה מפתה, תכף נדבר על מה ההצעה הזאת. הסרט עצמו הוא מצד אחד פרובוקטיבי, אבל הוא מעניין. הז'אנר הוא בדי הורור, כאילו סרטים ש...
לא בשבילי.
קשים לצפייה.
בדיוק.
לא מיועד לכל אחד, הרבה צנות של גועל וגור וכזה.
תודה.
יש אנשים שיוצאים באמצע.
באמת?
כן.
וואו.
כולל בסרט שאני הייתי.
לא בשבילי, כן.
על בעלילה, זה לא ספוילר גדול מדי, אני יכול להיות גם כל ה... זה, אבל כל הפרומושנס וזה, בטריילרים. היא יכולה להזריק לעצמה איזה חומר שמפצל את התאים שלה, והיא בעצם מתפצלת לשניים. גרסה אחת צעירה וטובה ויפה בגילומה של מרגרט קואלי, וגרסה שנייה זה דמי מור. הקאץ' הם עושות שבוע שבוע.
כמו טבחים.
כמו טבחים או כמו סוורנס.
נכון.
כלומר, בסדר זה היה יום לילה, פה זה.
אבל באותו הגוף.
בסוורנס זה היה באותו הגוף, פה זה... אבל גם פה, כמו בסוורנס, רק אחת יכולה להיות כל רגע... בהכרה.
מה עושה השנייה כשאחת בהכרה?
מעולפת ו...
הולכת לישון במיטה.
מוזרקת עם חומר שומר עליה בחיים.
אוקיי.
כאילו, מחוברת לאינפוזיה ושינה.
ואיך קוראים לדמי מור הצעירה? השחקנית.
השחקנית, מרגרט קואלי.
והיא יפה כמו דמי מור הצעירה?
יפה מאוד.
אוקיי, בסדר.
כן, יפה מאוד. הייתי אומר שזה קצת סוורנס פוגש את הזבוב.
אוקיי. קול, יפה.
וכמובן שיש השלכות במידה ולא מקפידים על הכללים, כלומר כל שבוע אחריות של מי שיהיה רע, להעיר את השנייה
ולהחליף. וכמובן מתישהו.
כמובן שמתישהו, כמו בגרמלינס, אתה יודע, משהו משתבש. הסרט עוסק בנושאים של נעורים וזקנה, ואיך כל אחד גורם לשני להרגיש.
דימוי גוף.
דימוי גוף, יחסים בין הורים לילדים. כי אתה שואל את עצמך בעצם, מה החיבור ביניהם? כי אתה יודע, זה לא... הם לא בדיוק מוסקים בסדר אותו גוף, ואני הרגשתי הייתה שאתה כמו, היא מרגישה כמו, כאילו זה הבת שלה, אתה יודע, כמו גרסה טובה וצעירה שלנו, הילדים זה גרסה טובה וצעירה שלנו, ויש גם, אתה יודע, הרבה דיבור, קצת נוסטלגיה, געגוע למה שפעם היינו, כן. הסרט עצמו, מה חשבתי עליו, אני אגיד לך, הצילום והעריכה ממש טובים, כאילו מזכירים קצת רקויים לחלום, או טריינספוטינג, מסוגננים, יש שם גם צנת התחלה מאוד מאוד יפה, וגם בהמשך, כמה צילומים שבאמת משאירים חותם. דניס קווייד גם משחק שם, בתפקיד של המרגן או משהו כזה. סך הכל סרט מעניין, מסקרן עם אמירה סאטירית חברתית, אבל לא קל לצפייה. ויש בו, הוא קצת מוזר.
סאבסטנס באנגלית, בעברית?
יופי מסוכן כמובן.
משהו מסוכן. משהו מסוכן, לא, נו.
זה ג'אנר, זה שמות, אלוהים אדירים.
כוכבית מסוכן.
כן. סרט הבא בקולנוע.
אוקיי, זה כבר שני סרטים בקולנוע, והיה...
היה לנו את ילד רע.
סרט אחד בטלוויזיה. וסדרה, אוקיי, כן.
הסרט הבא בקולנוע, הסרט שלישי בקולנוע.
כן.
מואנה, שתיים.
אוקיי.
אתה מכיר מואנה.
כן, כן.
הראשון ראית?
לא, לא ראיתי.
לא ראית הראשון?
לא, לא ראיתי.
באמת? עושים לו, אתה יודע, גם לייב אקשן עכשיו.
מאז שאין לי ילדים...
ילדות קטנות.
קטנים, אני כבר לא חייב לראות את הסרטים המצוירים.
אצלי ראיתי אותם.
לא, רק מה שאני רוצה, אתה יודע.
ואני רואה אותם אחרי שאולי.
אם אני רוצה לראות הכל בראש 2, אז אני הולך לראות הכל בראש 2. מואנה 2, אני לא חייב.
כן. זה סרט המשך מיותר למואנה הראשון.
אני יכול להפנות אותך לכתבה ממוויינט ששלחה לנו שחר וייס.
אלו, אני אגיד לך, תראה, מואנה הראשון היה סרט טוב. הוא היה סרט אהוב, היה לילה סוחפת, הייתה מוזיקה טובה, היה דמויות שנקשר אליהן. כאילו, שאלתי עצמי, למה מואנה 2 הוא לא? אני אגיד לך מה חסר בו. חסר בו נשמה. באמת, הוא לא מעניין. הדמויות, הן לא מעניינות. אתה לא מתחבר אליהם, אתה לא rooting for them, אתה לא נקשר אליהם. אין גם שירים קליטיים. בסרט הראשון היה, אתה יודע, היה שירים באמת קליטיים, היה, אתה יודע, How Far I Go, וכאילו, באמת, היו באמת שירים שעד היום, תתחיל אותם, אני אמשיך אותם, כאילו, ופה אין, והם גם, הם לא מקור, זה לא מקורי, זה מחזר גם את העלילה של הסרט mm-hmm. הראשון, גם כמו שהכל בראש היה בו משהו מחזר, אז גם פה מחזר את העלילה, מואנה יוצא שוב לים, לחפש איזה מגפין תורן, וכל הסרט מרגיש כמו ארוחת שריות משבוע שעבר שכם הוא במיקרו, אתה יודע.
כן.
במקור, דרך אגב, זה תוכננה להיות סדרה בדיסני, ואז הגיע אחד הבוב, בוב גייר, או איך שלא קוראים לה, הבוב הנוכחי או המלכ״ל, והחליט
שהוא
משנה את הלימון, ולקח את הסדרה, קיבץ אותה לשעתיים ומשהו, עשה מזה סרט, ובמקביל הוא מצלם בימים אלה גרסת לייב אקשן של מואנה, שייצא בשנה הבאה. וכמובן שהסרט אולי התענק בקופות.
טוב, כי אתה יודע, חופש גדול, לא חופש גדול, אבל לא משנה, ילדים הולכים לכל דבר.
כן, מעצבן שככה זה עובד, אבל מה אני אעשה, כן. טוב, שני דברים אחרונים.
מה אתה מדבר? אוף, אוקיי.
אנחנו בסוף. תחזיק מעמד, אנחנו בסוף.
לא, אני מחזיק, אני מחזיק.
Bear with me.
כן, כן, כן.
סדרה ועוד משהו קטן. אז סדרה נוספת שעלתה בערוץ קשת 12, בקרוב אצלי. שמעת עליה?
לא.
קומדיה רומנטית, עדי חבשוש משחקת שם בתור איזה צעירה שמחזרים אחרי ארבעה גברים. זה כאילו העלילה בגדול, יש שם כל מיני טוויסטים, אני לא כסתור מדי לספוילרים, אבל זה בגדול. זה קומדיה רומנטית כלילה, חמודה, מככבים שם הרבה מאוד שחקנים ידועים, תמיר בר, אם אתה מכיר אותו, קומיקאי מארץ נדרת גם, תומר קפון, ברור אתה מכיר, אושרי כהן, אם אתה זוכר אותו.
כן.
אורנה בנאי.
כן.
יש לא מעט שחקנים, יש גם הופעות אורח שהיה ויבי, יש ויש.
אוקיי.
כולל זאת שהייתה איך קראו לה? דליה רבינוביץ', איך קראו מטלפלה?
רביקוביץ'?
דליה רביקוביץ', אפילו היא שמה. אוקיי. כן, כן. הפרק הראשון היה קצת סתמי ודי טיפשי, ולא רציתי להמשיך לראות, דרך אגב. הוא לא הפך חשק להמשיך, אבל אמרו לי שזה משתפר וכדאי לראות את זה. חזקתי מה ראית השני, באמת השתפר. הפרק שני יותר טוב, אני אמשיך לראות בינתיים, אבל זה בינתיים רק היו שני פרקים, זה, אבל זה קומדיה רומנטית חמודה. זה מי שחפש כלילה כזאת, על גבול הטיפשית, אבל חמודה.
אוקיי.
זה בקרוב אצלי, ודבר...
באיזה רשת?
בקשת 12.
אוקיי.
דבר אחרון, זיברתי לפני כמה שבועות על הסדרה שרינקינג באפל טיווי.
עם הריסון פורד.
עם הריסון פורד וג'ייסון סיגל. ואז אמרתי שאתה יודע שזה כמו עונה הראשונה, יש עונה שנייה ומישהו אהב את זה. וזה אחרי הפרק הראשון, לא ידעתי. ועכשיו כבר יש הפרק אחד לפני האחרון, כבר תשעה מתוך עשרה, עשרה, עשירי, שבוע הבא. ואני עוקב אחרי זה. סדרה מקסימה, באמת, אני okay. מאוד נהנה מנה. ורציתי להגיד שזה אחד מהסדרות, כמו כשאמרתי גם על תד לסו, הם פיצחו את הנוסחה של קומדיה ורגש. כאילו, זה סדרה שאתה, באמת, אני יושב ואני מתרגש, אני רואה פרק, יפה. ובסוף אני מרגיש צביטה, כאילו זה מרגש אותי. אני כאילו, בא לי לבכות אם הייתי בוכה בסדרות. אז כאילו, וגם בטד לסו הרגשתי ככה, אז הם פיצחו שם את הסדרה בשתי הסדרות טוב. האלה. השרינקינג באמת, סדרה מקסימה, אני מאוד נהנה מנה, היא כיפית, היא באמת המלצה חמה. אז זהו, אז פעם שם אמרתי משהו קצת פרווה, אז אני רוצה להגיד משהו יותר
אז לא רק שאנחנו מדברים על עונות שניות, אנחנו מדברים פעם שנייה על עונות שניות, מה שנותן לי לגיטימציה מלאה לדבר על הדוב כמה שאני רוצה.
מה, או לוק?
לא, לוק זה סרט, אני מדבר על סדרה. אוקיי.
זהו, זה אני.
אוקיי, מצוין. אז תראה, כמו שאמרתי, היה לי איזה טריליון שעות טיסה. במסגרת החזרה שלי להיסטוריה, לעבר, לדברים שראיתי כשהייתי צעיר, ראיתי את הסדרה קוסמוס של קארל סייגן.
קוסמוס. מוכר לי. ומה עם לא הרבה צילומים, נכון?
עם מה?
הרבה צילומים של טבע משהו?
זה לא בדיוק טבע. אז ככה, תראה.
אני ראיתי את זה. סדרה אוקיי. או סרט?
סדרה, 13 פרקים.
אז לא ראיתי. אולי לא ראיתי.
יצר קארל סייגן. קארל סייגן הוא אסטרונום, שהתמחה בחקר כוכבי לכת. והמחקר האם כוכבי לכת יכולים להכיל חיים מחוץ לכדור הארץ. הוא היה מפורסם בזה שהוא פרסם את ה... איך קוראים? פלק, את הלוחית מזהב שהדביקו לוויאג'ר. אם אני זוכר נכון, אם אני לא מתבלבל, אם אני לא מערבב בשני דברים, היה צד אחד של ציור של... שני גבר ואישה עומדים, הגבר עושה שלום, ועוד איזשהו סימן דרך סופרנובות שאפשר לאתר איפה נמצא כדור הארץ, ועוד כל מיני סימנים, והצד השני, זה היה תקליט, תקליט כמו וניל, אבל זה היה תקליט זהב עם חריצים, שאם אתה מנגן אותו בפטיפון, אתה שומע צלילים מכדור הארץ.
כן, שזה שלחו את זה לחליט, שאמרו שאם אי פעם מישהו, בדיוק, כן, ימצא את החליט אותי, לא.
בשתי החליליות וויג'ר, הם שתי החליליות שהתרחקו הכי הרבה לשני הצדדים של מערכת השמש, והיום הם כבר, ממש לא לפני הרבה זמן, הם יצאו ממערכת השמש, ואפות עשות להם.
אם איזה אסטרואיד יפגע בהם.
כן, ברחבי היקום.
יש איזה פינג לדעת אם הם עדיין בחיים?
עדיין מדברים איתם.
כן, יש פינג? איזה לייב כזה?
המהירות, העברת נתונים שלהם זה 8 ביט לשעה או משהו כזה, משהו ממש ממש נמוך, אבל עדיין מדברים איתם, כי זה פשוט מאוד מאוד רחוק.
כמה זמן לוקח? טוב, זה לא המון זמן, בטח דקות.
לא, המון, שעות, שעות, אם לא ימים, שעות. דקות זה השמש, השמש זה 8 דקות.
8 דקות, זה נראות אור.
נכון, מאדים זה 20 דקות, אם אני זוכר נכון, ואנחנו נוראים על הרבה, הרבה, הרבה יותר רחוק ממאדים.
הם יצאו ממערכת השמש? כן. כאילו יותר רחוק מאשר מרחק אל השמש?
עברו את פלוטו לפני שנתיים, אני חושב, משהו כזה.
כמה פלוטו רחוק איתנו?
אני לא זוכר.
השמש זה 150 מיליון קילומטר.
נכון. אבל גם פלוטו זה לא סוף מערכת השמש, יש אחר כך חגורות אסטרואידים, ויש כל מיני דברים, אבל ממש, זה מאוד קשה להגיד, פה נגמרת מערכת השמש, כי אין שם איזשהו סרט סימון.
גבול,
סרט סימון לבן כזה שאומר זה.
החרמון, כן.
אבל יש איזה כל מיני, אני חושב שלא לפני הרבה זמן. קיצור, בזה הוא היה, הוא נודע בעיקר בעקבות זה שהוא יצר את הלוחות האלה על וויג'ר, וחוץ מזה הוא יצר את הסדרה קוסמוס, והייתה אבן דרך בהנגשת מדע פופולרי.
אני מת על תחום הזה גם של מדעים גיאופלנטריים.
והסדרה שודרה בין 1980 ל-1990, לדעתי בערוץ הראשון שידרו אותה כל חופש גדול.
אני חושב שכן ראיתי אותה, ושהיינו ילדים.
ואני הייתי יושב ורואה ומוקסם, זה פתח לי את היקום באמת. עכשיו, כל פרק, הוא בעצם מדבר על חיי היקום, וכל פרק לוקח נושא, והוא מדבר על איך נוצר היקום, ואיך נוצר מערכת השמש, וכוכבים, ומאדים, ואיך נוצרו החיים על פני כדור הארץ, ומה עושה האדם על פני כדור הארץ, וכו' וכו', וזה באמת, הוא מאוד מפורסם בביטוי שלו, billions of billions, יש לו כזה בי מאוד מודגשת, אבל היו לו
גם BBC?
משפטים, לא, אמריקאי, הוא אמריקאי לגמרי, ויש לו משפטים שאני, אתה יודע, לקחתי איתי עד היום שאני זוכר אותם, מין האטומים באצבע יד ימין שלי, נוצרו בסופרנובה אחרת מהאטומים באצבע יד שמאל שלי, או משפט יותר חזק שלו, כך מימן, תן לו 13.8 מיליארד שנה, ותראה מה הוא יכול לעשות. משהו כזה. וזה באמת, אחרי שאתה מבין באמת איך היקום נוצר, אתה מבין כמה עמוק המשפט הזה. והחלטתי שאני רוצה לצפות בזה עוד פעם, ואני כבר בפרק שמיני, וצפיתי בזה
מתוך כמה?
במטוס, מתוך 13. ומאוד מאוד נהניתי. מה שאני ראיתי ביוטיוב, מצאתי את הפרקים ביוטיוב, עשור אחרי, יש פרקים שהוא נותן עוד איזה 2 דקות של תיקונים, כי המדע כל כך מתקדם, שכבר יש תיקונים.
גלים חדשים.
בדיוק. ולכן ב-2014, ניל דגרס טייסון, גם כן איזה מדען שמנגיש מדע פופולרי, צילם מחדש את קוסמוס, אבל הפעם עם גרפיקה יותר מעודכנת.
צילם מחדש, אוקיי.
כן, כן, פשוט יצר מחדש את הסדרה, על הבסיס של קוסמוס של קארל סייגל, גם לזה הוא קרא קוסמוס, עם גרפיקה מחודשת, והתחלתי פעם לראות אותו, אבל קארל סייגל הוא מאוד מאוד קריזמטי, והטקסט שהוא כתב, הוא באמת אלמותי, וזה חלק מהסיבה ש, אתה יודע, אז הגרפיקה היא לא במאה, היא הגרפיקה של שנות ה-80 ולא שנות ה-2000, ועדיין הסדרה הזאת מושכת בגללו. הוא נפטר אגב, קארל סייגן, ואני מאוד מאוד נהנה. אני לא יודע אם היא עוברת את מימד הזמן,
כי זה אותך, אם מישהו ירד זהו, ולא יהיה לנו שעמם די ואיתי מדי,
היא קצת איתית, היא קצת איתית.
אני קלאודיוס כזה.
אבל למי שיש ילדים בגיל 10, אני ממש ממליץ לחפש את זה ביוטיוב, קוסמוס של קארל סייגן.
אבל הם לא השתעממו?
שמע, אני בפרק השמיני, לא יודע, תצפו בזה במהירות 1.5. אני לא יודע, זה פשוט סדרה. לי זה פתח את העיניים לעולם הזה. באמת, זה עשה. אני חושב אני חושב שזה גרם לי לרצות ללמוד, ובגלל זה התחלתי לשמוע פודקאסטים על אסטרונומיה, והתעניינתי במחקרים. אחר כך, עשרות שנים אחר כך, והתעניינתי במאמרים של איינשטיין. אני חושב שאיפשהו ניתה הדבר...
וקראת כזאת אותו זמן של סטפן הוקינג.
איפה שזה ניתה, זה קוזמוס של קארל סייגן, וזה מה שראיתי, ואני עדיין צופה. מקסים, מקסים, מקסים.
2.66 מיליארד קילומטר, מייל, סליחה, 4.28 מיליארד קילומטר.
עכשיו תחלק את זה ל-300,000 מטר לקילומטר לשנייה, ונראה כמה זה לוקח להגיע. אוקיי, סרט שראיתי נקרא Elevation, תרגום לעברית זה רום או גובה, משהו כזה. ולפני שאני אגיד על מה הסרט, אני אגיד לך כך, בוא נגיד שהייתי רוצה לעשות סרט סטייל Quiet Place, מקום שקט. והייתי אומר לך, אוקיי, בוא ניקח חייזרים, בוא ניתן לו איזשהו מגבלה, נגיד, הוא לא יכול לעבור את הגובה של 4,000 מטר, אוקיי? עכשיו יש את בני האדם, החייזרים הורגים את כולם, אבל יש לו איזושהי מגבלה, אז הם עולים לגובה של מעל 4,000 מטר, וככה הם צריכים לברוח מהחייזר. יש גיבור, הבן שלו, בוא נשים לו איזושהי בעיה רפואית, איזושהי מגבלה שמתכתבת עם זה, נגיד יש לו אסמה. אז הוא, יש לו קצת בעיה, בגובה. אז הוא צריך מחלה חמצן, קונפליקט, אתה יודע, צריך איזשהו קונפליקט בסרט, נגמרים מחלה החמצן, הדרך היחידה...
לרדת למטה ולהביא.
לרדת למטה ולהביא, הנה, יש סרט. תקשיב, תן לי 5 מיליון דולר, אני מביא לך את, איך קוראים לו, את אנטוני מקי, כן. יש לנו סרט. עכשיו, אתה רוצה שאני אספר לך על Elevation?
I just did.
חוץ מאנטוני מקי, הביא את מוריאנה בקרין, כולם מכירים אותה מדדפול, אבל היא בעצם מלכת הלטאות מ-V.
מ-V המשוחזר, כן. החדש.
שמע, אפשר להוסיף קצת אלמנטים מ-The Last of Us, The Purge, 20-30 מיליון דולר, תאמין לי, נטפליקס, אחלה סרט, לך על זה.
מומלץ או לא מומלץ, בקיצור.
תקשיב.
אפקטיבי.
הוא לא רע. אנטוני מקי יודע, כאילו, בסדר, ומוריאנה בקרין היא גם כן בסדר. אתה לא תראה שום דבר חדש. אתה ראית את הכל ב-Quiet Place, קוראים לזה Elevation, ידעתי שזה יהיה מה שזה יהיה. אפשר לראות. אני לא אומר שאי אפשר. זה פשוט, אתה לא תראה שום דבר חדש. אתה תגיד, זה מ-Quiet Place. זה, אפשר לקנות את זה בכל אמזון, אפל TV, אם אתה רוצה. אם בא לך, אם אין לך מה לראות. אבל יש לך, בסדר. הדבר האחרון שראיתי, ראיתי עם הבת שלי, הייתי איתה בחול, ואמרתי, בוא נראה פרק מהסדרה הדוב. וראינו, נתת לי לגיטימציה, וראינו את הפרק השביעי בעונה השנייה. אוקיי.
עם ג'ימי לי קרטיס.
הפרק, הפרק נקרא פורקס, מזלגות. וזה, למה הראית? היא לא מכירה את הסדרה, ואמרתי לה, בואי נראה את הפרק הזה.
כאילו סטנדלון יחסי, זה שהוא הולך להיות טבח עוזר.
כל השחקנים שם הם שחקנים שרואים אותם רק פעם אחת, הם לא מופיעים, הם לא הקאסט הרגיל. הסיפור שם הוא מחוץ לסיפור של הסדרה, למעט השחקן הזה, הדודן, הבן דוד.
The Thing, מארבעת המופלאים.
כן, וזה סרט עם, זה סדרה, זה פרק של 30 דקות, עם 3 מערכות, התחלה, אמצע וסוף. וזה הפרק שמכניס את המוטיב של Every Second Counts. זה המוטיב. וזה נכון במסעדה, ובפרק יש איזה קטע שמנה צריכה לצאת אחרי דקה ו-40 שניות, ולא דקה ו-42 שניות, ובגלל זה Every Second Counts, אבל זה יותר מזה. והסרט, הפרק, מדבר על זה שאם יש לנו בחיים, לא יודע, 60 כפול 60 כפול 24 כפול 365 כפול בערך 80 שניות. נניח יש לנו מיליארד שניות לחיות בחיים האלה, אז הפרק הוא על זה שאסור לנו לבזבז אותם. וכל שנייה נחשבת. ואם, אתה יודע, לא לבזבז אותם בכעסים, בריבים, בקנאות, להיות בחברת אנשים שאנחנו לא רוצים להיות בחברתם, לא לבלות רק עם אנשים שאנחנו רוצים, שאנחנו אוהבים, ליצור, לטפס על הרים, לא יודע, לעשות סנפלינג, ואתה יודע, אני רואה את הפרק הזה, ואני לא באמת חושב שאני יותר טוב ממך או מהשכן, כאילו, שאני מנצל את השניות שלי יותר טוב. אני, בסוף, מחר בבוקר אני קם ואני הולך לעבודה ואני כועס על הבוס שלי. בדיוק כמו כל אחד אחר. אבל כל פעם שאני
רואה את הפרק.
כל פעם שאני רואה את הפרק הזה, הוא מזיז לי את המחט בקצת. בקצת, והוא מזכיר לי קצת ש every second counts. והסיום של הפרק, תקשיב, זה באמת, זה פרק מדהים, מקסים, והוא בעיקר אומר ש לא יודע, גם כל שנייה נחשבת, והזמן חולף מהר. החיים חולפים מהר. זה כאילו
אתה ממש שמח שדיברתי על שרינקינג, אה? אחרת
כן, כן.
אבל מה שכן אפשר לדבר קצת, או להזכיר, שיש כזה סדר, זה לא הסדרה היחידה, שיש בהם פרקים שהם סטנדלון כאלה, ששחור אותם בנפרד, והם כאילו, ויש להם מסר בפני עצמו, והם עומדות בפני עצמם, וכאילו, היה את הפרק הידוע על הזבוב בשובר שורות, שהוא נושא את פוסקו.
נכון, נכון, נכון.
והיה בסדרה הידועה בנות, אני לא יודע, של לורה דרם, היה פרק על מיטו כזה, על ניתול מיני, עם אדם דרייבר, שהלכתי וראיתי רק את הפרק ההוא, דיברו עליו בזמן, וזה באמת הפרק היחיד שראיתי מבנות, זה הפרק ההוא שדיברו עליו, אז כאילו יש כאן את מדי פעם פרקים של סטנדלון, ויש להם
זה לא רק זה שהפרק הזה הוא מחוץ לסדרה, זה על מה הפרק, ואיך הוא מוצג, ואיך יש לו, אתה יודע, והבת שלי ראתה את זה, ונהנתה כל כך, ודיברנו אחר כך על הפרק כל כך הרבה, על איך הוא בנוי.
האם היית חזור עכשיו לראות את הסדרה כולה?
יכול להיות שיום, אני לא יודע, זה לא קשור, אני אבל את הפרק הזה אני באמת חושב שאחת לחודשיים אני יכול לצפות עוד בם, כי הוא מזיז לי את המחט קצת. והוא מזכיר לי ש-every second counts, והחיים חולפים מהר. אז בוא נעבור, זה הזמן לעבור לכאן ולתמיד.
מעבר.
נכון, נכון, נכון. אני אקריא רק על מה הסרט. הסרט מביא את סיפורו של בית אחד ודייריו השונים על פני דורות רבים. הוא לוחד את החוויה האנושית בצורתה התאורה, מקור לאהבות, אכזבות, תקווה, משברים, צמיחה וחום, וכיצד מעגלי החיים מתהווים כאן ולתמיד. אלוהים יודע מי כתב את התקציר של הסרט הזה, ולמה הוא חשב
ש-GPD.
שאם זה התקציר שהוא יכתוב על הסרט,
זה יגרום
לאנשים. אוקיי. מבוסס על רומן גרפי, רומן מצויר של ריצ'רד מגווייר, הבמאי רוברט זמקיס, מפגיש את תום הנקס ורובין רייט, 30 שנה אחרי פורסט גאמפ. אני רק אגיד שלפני שלושה שבועות עשינו את גלדיאטור 2, דיברנו על רידלי סקוט ועל הסרטים האמביוולנטיים שלו. אני חושב שכשאנחנו מדברים על תתן לי את עשרת הבמאים הטובים ביותר שאתה מכיר, אני לא יודע אם זמקיס ייכנס לרשימה הזאת.
אני לא בטוח שלו. אני לא בטוח שלו.
ואם בוא נגיד כך, כשאני אשאל אנשים ברחוב, מי הם הבמאים המוכרים, הטובים, אני לא חושב שזמקיס יהיה שם.
שם שלא מספיק קופץ, אבל הייתי כדי מהסרטים הכי אוהבים עליהם, אז יהיו שם איזה שלושה או ארבעה שלו.
לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על הרשימה, אז בוא נראה מה נמצא שם. בעקבות האוצר הרומנטי, בחזרה לעתיד שלושת הסרטים, שזה באמת כאילו מי הפליל את רוג'ר רביט, המוות יעל, הפורסט גאמפ, שכתב את כל האוסקרים האפשריים בכלל, קונטקט עם ג'ודי פוסטר.
Castaway.
להתחיל מחדש, עוד פעם עם תום הנקס, איזה סרט מדהים. ואחר כך התחילו רכבת לקוטב, ביוולף, פינוקיו על חבל דק, בעלי ברית, הטיסה, המחשפות. אני חושב שלהבדיל מרידלי סקוט של, אתה יודע, הוא היה מוציא סרט ואתה לא יודע, לפעמים זה למעלה, לפעמים זה למטה, אצל רוברט זמקיס זה כזה שתי תקופות. לא, זה כזה שתי תקופות, יש לו עד Castaway, ומי קסטר?
אבל גם רידלי סקוט פחות יותר ככה. היה בהתחלה, אתה יודע, הכל היה בהתחלה, בלייד ראנר, הנושא השמיני, אתה יודע, כאילו היה אחד.
היו לו גם סרטים טובים לאחרונה. היו לו סרטים טובים. יכול להיות. אוקיי, לא משנה. אז זה ככה, אני חושב שרוברט זמקיס ידוע בזה שהוא מאמץ טכנולוגיות קולנועיות. בפורסט גאמפ הוא הכניס כאילו את השילוב של פורסט גאמפ קטעים מההיסטוריה, נפגש עם JFK, ושיחק פינג פונג, והיה בכל מקום איקוני במהלך ההיסטוריה, כל מיני הנפשות, מי הפליל את רוג'ר רביט, חיבור של אנימציה עם אמיתי, ועוד כל מיני. וגם הפעם הוא החליט לקחת את הטכנולוגיה צעד אחד קדימה. זהו, בגדול, מה חשבת על סרט?
אלף, אני חייב להגיד על השם. כאילו, קורא זה באנגלית?
Here.
Here. ובעברית?
כאן ולתמיד?
למה לתמיד? מה הערה בכאן?
כאן. כאן.
כאן. למה לא קורא זה here and forever? לא. Here. מה יש להם מתרגמים היום? או בשנים האחרונות.
נכון, אני מסכים. כן.
80 שנה אחרונות. טוב, אז דיברת על הקטע שהוא הולך בטכנולוגיה. זה יכול להיות שהסרט הוא כן מאוד מעניין. זה מה שלא ראינו בעבר. כאילו הגימיק, קצת דיברת על זה בתקציר, הסרט שלם שהמצלמה לא זזה. אני חושב שזה לא ספוילר, נכון?
לא, אפשר להגיד את זה.
אפשר להגיד. המצלמה לא זזה, ומה שנע זה מה שהמצלמה רואה, הזמן נע, שהמצלמה רואה אותו. זה ניסוי קולנועי, אם תרצה, כאילו...
בוא נגיד, הוא לקח את המושג של...
One location.
One film location או משהו כזה.
לאקסטרים.
ולקח אותו עד הסוף.
כן, אז זה משהו באמת מאוד מעניין, באמת ניסוי קולנועי. כן, והמצלמה רואה פיסות מציאות מזמנים שונים וכו', ומשחק פה עם הזמן באמת, וגם מעניין מה שהוא עושה, הוא שם את המגבלה הזאת על עצמו, עשית מצלם מקום אחד, אבל הוא עושה כל מיני טכניקות קולנועיות וכל מיני דברים של להתמודד עם זה, שהן מאוד מעניינות. לא טוב הספולר, אבל זה מאוד מעניין כל מיני דברים שהוא עושה, איך הטריקים שהוא ממציא בשביל להצליח להראות קצת מעבר או לשחק, מדהים, מאוד יפה. כאילו זה, אתה יודע, כמו חדת היגיון כזה, או חדר בריחה, לא יודע, או כאילו נחמד. המעבר, נגיד, בין הצנות, ויש שם כל מיני שינוי פרספקטיב, הוא משתמש בטכניקה, אפשר להגיד, יכול להיות טכניקה מאוד נחמדה של, שצנות מתחלפות הרבה פעמים, הוא מתחיל מאיזה חלון לצנה הבאה, פותח כזה סוג של מסגרת, מראה את החקדה בצנה הבאה, ואז...
אבל תספר מה חשבת על הסרט.
רגע, אני... זה הכי קשור, זה הכל קשור.
אוקיי.
ובהתחלה קצת... היה לי מוזר, המעברים האלה, כי,
okay.
כי הפרספקטיבה, פתאום אתה רואה, עוד, זה עצם גדול, והמצלמה לא זה, ואתה מבין שזה לא, בעצם בסדר, הוא קרוב למצלמה, רחוק מהמצלמה, השינוי פרספקטיבות האלה, הוא קצת, הוא מתעתע, הוא מאוד יפה. הסרט מרגיש קצת כמו הצגה, כאילו, בגלל שזה one location, ואז, כאילו, מרגיש כמו הצגה, אני לא בטוח שזה משהו, זה, אם זה משהו טוב או רע, אבל יש איזה, איזה וייב של הצגה.
תחשוב על זה שבמחזה, כשאתה הולך לתיאטרון, אז לפעמים, בגלל שזה סטייג', בגלל שזאת במה, יש הצגות שמחליפים פתאום את התפאורה, נכון. ואז אתה כאילו עובר למקום אחר. אבל בהרבה מאוד מקרים, התפאורה לא משתנה, ואז כל המחזה הוא באותו מקום, באותו
בדיוק,
הבית. באותו...
בדיוק.
אז באמת אין ספק שזה דומה מאוד למחזה, אבל אפילו יותר מזה, אני חושב שהאופן שבו השחקנים לפעמים מדברים בקול רם וברור, והוגים את המילים, וכאילו קצת מדברים אלינו, אני חושב ש... אפילו באלמנט הזה, זה קצת כמו
כן,
מחזה.
כן, יכול להיות.
כן.
עכשיו, מאוד הייתה סגנונות השונים, שהיה כאילו, בגלל שהוא משחק עם הזמן, אז יש באמת עובר תקופות שונות. אז סגנונות שונים של ריאות, של לבו, של מוזיקה, של מה שרואים מהחלון של הבית, מכוניות בחוץ, בתים אחרים, כי מאוד מאוד נחמד אהבתי. יש בו וייב מאוד אמריקאי בסרט, הוא מאוד מאוד, גם בכלל זה רוברט זמקס עושה, גם בסרטים, גם פורסט גאמפ, אבל
כן.
מאוד אמריקאי, מחג ההודעה ודמויות מההיסטוריה האמריקאית, ואינדיאנים, ובעיות פרנסה שהאמריקאים מדברים עליהם.
שומרים בטלוויזיה, את הביטלס.
נכון, שביקור בארצות הברית, כאילו מאוד נחמד. הסרט, הוא מעלה הרבה שאלות על החיים, על איך נכון לחיות החיים, על דאגות, על בעיות פרנסה, על חלומות, על פספוסים, על כך שהחיים אולי חולפים מהר, אפרופו Every Second Count, שנדבר על זה עוד מעט, אולי בספוילרים. וגם במגבלה הזאת של אותו חדר קטן, קוראים המון דברים מעניינים, אתה יודע, יש... שוב, לא ניכנס לצנות ספציפית, אבל אתה יודע, מאירועים של לידה ומוות וחתונה חיים שלמים מול המצלמה, מדהים. הסרט, אפשר להגיד שהוא לא הצליח כל כך בקופות, והוא הגיע כבר ל-VOD, אפרופו סרטים שמגיעים מהר ל-VOD, אז בשורה התחתונה, אני חושב שהניסוי הוא מעניין, אני חושב שהסרט לא מספיק הצליח לגעת, לדעתי. הוא לא מספיק השאיר חותם, כלומר, הרי שהקשר לדמויות וה... לא היה מספיק מרגש, קצת כמו שאמרתי על מואנה, לא עד כדי כך חמור, אבל לא מספיק נוגע. הדמויות הראשיות לא היו מספיק מעניינות לדעתי, או מרגשות, וזה חבל, כי תום הנקס הוא מומחה בזה, אתה בסרטים שהוא עושה בדרך כלל, דווקא זה משהו הכי מומחה בו, הקריזמה שאני קשה דמויות, ואתה יודע, כמו שדיברנו על איש ושמו אוטו, זה היה סרט מקסים. אז אני חושב שכדי התסריט פשוט בסוף לא היה מספיק מהודק, ולגרום לחיבור הזה, וחבל, אז... אז בשורה התחתונה זה כן סרט שאני, דעתי המעניין, וכן אני שמח שראיתי אותו, וסך הכל נהניתי ממנו, אבל נהניתי יותר מהניסוי האינטלקטואלי, מאשר מהרגש ומהדברים עצמם. אז אני קצת אמביוולנטי לגביו בשורה התחתונה.
מעניין, הייתי בטוח שתגיד דברים אחרים, אבל אחלה, טוב מאוד, ככה זה. אני אגיד לך, אני מסכים איתך, אמרתי, הוא לפעמים נראה קצת כמו מחזה, והוא גרם לי לחשוב לא מעט. למשל, כשאני לפעמים רוכב על אופניים או רץ, אז אני פתאום רואה בצד הכביש איזה משהו, זה יכול להיות, אתה יודע, נגיד איזושהי בובה. ואז זה מיד גורם לי לחשוב, רגע, מה עבר על החיים שלה, של הבובה הזאת? כן. איך היא הגיעה לפה? כלומר, מישהו פעם יצר אותה בסין, והיא עברה, היא, כאילו, אם הייתה מצלמה מחוברת לבובה הזאת, אז היו רואים את החיים שלה, איך היא נוצרה בסין, מגיעה לארץ, עוברת לפירת האדום דרך המחולה, בפירת האדום מגיע איזה אבא עם ילדה, ואז הילדה אומרת לו, אבא תקנה לי, הוא לא מסכים, ואז היא בוכה, ואז הוא קונה לה, ואז הופך להיות הבובת מחמד שלה.
הם נוסעים באוטו בכביש הזה.
ואז הם נוסעים, ואז יש להם פאנצ'ר, ואז הם יוצאים, האבא שם אותה על הגג, ואז הם נוסעים, ואז הוא שכח אותה על הגג, והיא נופלת. ושנתיים וחצי אחר כך אני רץ, ואני רואה אותה אחרי שירד אליה גשם, שנתיים וחצי. עכשיו, לא המצאתי את זה.
אני די בטוח שכן.
לא, לא. את הסיפור על הבובה הזאת המצאתי, אבל לא המצאתי את הדבר הזה, כי לדעתי, זה הסצנה הראשונה בסרט רנגו, אם אני זוכר נכון. יכול להיות שאני טועה, כי לא... אבל זה קצת הזכיר לי את הדבר הזה, כי אתה כאילו רואה את הדינוזאורים, ואתה רואה מה קרה לאותה האבן במהלך השנים, שהיא נמצאת באותו מקום, ועוברים, כן. ופעם היה לה ככה, ופעם היה לה ככה. אז זה דבר ראשון, שזה גרם לי לחשוב, אני אוהב
מזכיר,
את הצורת...
מאוד מעניין, כן.
את הצורת מחשבה הזאת. הדבר השני, זה קצת היחס שלי לבתים. אז אצלנו במשפחה, אני נוטה להגיד, אנחנו עושים ספירה, ואני... עד גיל יחסית צעיר, עברתי בערך 20 בתים בחיים שלי, אבל יש את הבית שאבא שלי בנה, וגרנו בו אני חושב שנתיים, אבל כשאנחנו, גם אני והאחים שלי, כשאנחנו מסתכלים אחורה, זה הבית שלנו.
בית הילדות שלכם.
זה הבית, עכשיו זה לאו דווקא הבית שחיינו בו הכי הרבה, אבל זה הבית שלנו, למה? אני לא כל כך יודע להגיד, כי לא אני בניתי אותו, אבא שלי בנה, אני הייתי צעיר. עכשיו זה...
חיית בו בתקופה משמעותית בחיים.
יכול להיות, אבל לפני די הרבה שנה, לפני איזה 30 שנה, אשתי ואני קנינו מגרש ובנינו בית. עכשיו, גרנו בו יותר משנתיים, גרנו בו גם כמה שנים, ואני חושב שבבית הזה, שעכשיו אנחנו יושבים ומקליטים בו את הפרק, אני גר יותר שנים מאשר ב... אבל לא הוא הבית שאני... זה הבית שלי. עכשיו, באמת, במהלך החיים עברתי המון המון בתים, ולמה אני חשבתי שתגיד משהו אחר? בגלל שטום הנקס נולד בבית הזה, וחי בבית הזה, כל חייו, נכון, לקראת הסוף הוא עוזב, אבל אחר כך הוא גם חוזר, אבל שמה אמא שלו ואבא שלו וכל מיני... איפה אתה גר היום?
בבית של ההורים.
זה מה שחשבתי שאתה תגיד. אתה מבין? הייתי בטוח שאתה תיקח את זה לשם. אתה גר בבית שנולדת בו.
לא נולדתי שם.
לא משנה. כאילו, גדלת, זה הבית של ההורים. כמה יש לכם? 40 שנה את הבית הזה? בערך?
30 ומשהו.
נו, זה הבית שאתה גר בו היום. עכשיו, תמין, כאילו, זה נורא. עכשיו...
אבל אני גדלתי בבית אחר.
זה לא משנה.
הבית שאני גדלתי, זה הבית אחר. אבל בסדר, אני מבין.
עכשיו, אני יצאתי מהסרט, והסרט גרם לי לחשוב על החיים שלי, על הבתים שלי, על האם אני נקשר לבית, לקירות, או לאנשים שהיו בתוך הבית, ולמה טום הנקס נקשר, ו... עכשיו, בסוף הסרט, מה היא אומרת? החיים חולפים מהר.
כן, כן.
עכשיו, תמבין למה דיברתי על הדוב. אוקיי.
אני הזכרתי את זה.
ברור. לא סתם. עם כל זה מה שעושה לי הסרט, הוא לא רע מבחינתי.
לא אמרת שהוא רע.
אני לא חשבתי שאמרת שהוא רע, אני גם לא עושה השוואות.
כן, כן.
אני מדבר על החוויה שלי. אני ממש ממש, אני חשבתי שהסרט הוא ממש טוב, אני חושב שהוא אפקטיבי. עכשיו, יש לי בדיחה פנימית. אתה מכיר את המונח כרונוטופ?
לא.
זה חיבור בין המילים זמן, קרונוס, וטופוס ביוונית, זה מקום. זה חיבור בין מרחב וזמן, או מקום וזמן. וזה הסרט הזה, זה החיבור בין המרחב של הבית, והמיליוני שנים, עשרות מיליוני שנים של המקום הזה.
כן.
והזמן שהוא עבר שם. אז זה קצת בדיחה פנימית, מי שמקשיב לפרק הזה ידע על מה אני מדבר.
כל מי שמקשיב על מה אני מדבר?
מי שמקשיב, המונח כרונוטופ קרוב לליבו, מי שטבע אותו, מי שהשתמש בו, זה סופר בשם בכתין, לא משנה בכלל. אבל זה חלק מהחיים שלי, הכרונוטופ הזה, והבית הזה, והמעבר הזה. ולי זה, אני אמרתי, זה סרט שצריך להביא אותו לכל המשפחה, ולראות אותו, כי אפשר לדבר עליו. ואני ממש נהניתי ממנו, וחשבתי שהוא סרט ממש מעורר עניין ושיחה, ואני חושב שזה מקיס עשה את זה. כן, יכול להיות שלהתחיל מחדש, הוא יצר חיבור לטום אנקס יותר חזק, אבל עדיין, החיבור החזק שהוא יצר, זה לא ביני לבין רובין רייט, זה ביני לביני. כאילו, זה החיבור שהוא עשה פה בסרט. כן. כאילו, הוא חיבר אותי לעצמי, הוא לא חיבר אותי לשחקנים. וגרם לי לחשוב על זה ש... every second counts. זהו, אז אני אהבתי, ואני ממש ממליץ לראות את הסרט. אבל אפשר קצת לדבר על ספוילרים, ויש מה לדבר על ספוילרים, אז בוא נעבור.
יאללה.
כן, כמו שאתה אמרת, הנושא של הסרט זה time flies, היא כזה יושבת בסוף, יושבת על הכיסא, והיא אומרת, time flies, אמרתי לה נכון, ו-every second counts.
והיא גם אומרת, כאילו, זה בית שהיא שנה כל החיים שלה.
כן.
היא כאילו, כל הזמן רצה לעבור דירה, זה מה שהיא רצה, מרגיש שברגע, בוא נעבור דירה, ואין לנו כסף, כי אני צריך זה, וזה, והיא רוצה, ואז היא, והיא עוד פעם מעלה את זה, ועוד פעם, ואז ההורים שנותנים, ההורים נותנים את הבית, נותנים להם את הבית, והיא מקללת כל רגע, למה נותנים את הבית הארור הזה, אני לא רוצה לחיות פה, ובסוף הם מתגרשים, והיא עוזבת, בסוף היא עוזבת את הבית, ושהיא חוזרת כבר עם דימנציה, שהוא מביא אותה בסוף, הוא מזכיר כל מיני רגעים מהבית, ויש גם קטע שהוא לא לגמרי אמין, שפתאום נזכרת במשהו, אבל נגיד,
למה?
כי בדימנציה לא נזכרים.
לא, אבל...
אבל בסוף היא אומרת שהיא אהבה את הבית.
כן.
והיא אומרת שהיא מבינה או משלימה עם זה שהיא העבירה את כל החיים, כולל הורים משמעותיים, וזה בעצם הבית שלה, אפילו שלא אהבה אותו, היא אהבה את החיים שקרו לה בבית הזה.
מה שהיה מעניין זה כשהבת מאבדת את הסרט הכחול, ואז הם מוצאים אותו בין הספות, אז טום הנקס אומר... וזה יהיה האירוע שנזכור אותו לכל החיים, שמצאנו את הסרט הכחול.
ובסוף היא...
עכשיו, היא לא זוכרת את הבת שלה. את הבת שלה היא לא זוכרת. אבל כשהוא אומר לה, את לא זוכרת שמצאנו את הסרט הכחול, זה עושה לה את זה.
כן, כן.
אני לא, שמע, אני לא סעדתי אף פעם מישהו עם דמנציה, אבל מה ששמעתי לאנשים עם דמנציה, הם פחות זוכרים את ה... כאילו יש להם יותר זיכרונות ישנים, פחות זיכרונות חדשים, אז אני לא יודע, לא משנה. אני...
יש הרבה סוגים, אבל...
כן. אבל על זה הסרט, על חלוף הזמן, על time flies, וניסיתי לחשוב מה היה קורה לסרט אם המצלמה לא הייתה... זה לא שהיא נמצאת במקום אחד, זה שהיא נעולה במקום אחד, היא גם לא ספן, היא לא זזה בכלל.
לא זום, לא פן,
כלום. כלום, כלום. איך היה משתנה הסרט אם זה היה סרט סטנדרטי רגיל? זו שאלה מעניינת, אני לא בטוח שאני יודע לענות על זה, הוא היה הופך להיות סרט רגיל.
נכון.
היו שם אלמנטים שבאמת...
זה היה גימיק. סוג של גימיק, אני לא יודע.
קודם כל, הוא לא, הסרט הוא לא לינארי.
נכון.
הוא קופץ קדימה ואחורה, ויש, הוא מנסה להתכתב, לא בצורה מאוד חלקה, לא בצורה, גם זה לא קורה הרבה פעמים, שכאילו מישהו בנקודת זמן אחת, במשפחה אחת, אומר איזשהו משפט, ואז נפתח החלון לנקודת זמן אחרת, ומישהו כאילו ממשיך את המשפט שלו מאותה נקודה. הוא מנסה לעשות כאלה חיבורים, זה קורה לפעמים.
כן, עם השושרת של האינדיאנית, נגיד, שהיא נפטרת, ואז הם מוצאים את זה בחיפוש ארכיאולוגי אצלהם בגינה,
נכון.
כמה מאות שנים אחרי זה.
ואני חושב שמה שהוא ניסה להגיד זה, כאילו, אתה לא יכול לעצור את הזמן, ואתה לא יכול להציג כל הזמן את אותם הדמויות, כשאתה רוצה לדבר על חלוף הזמן.
כן.
אבל מה שאתה יכול לעצור זה את המרחב. אז הוא כאילו אומר, אם אני מקבע את המרחב, מה אני לומד בזה? יכול להיות שהוא לומד שזה לא, זה לא כזה משנה באיזה תקופה אתה בהיסטוריה, בני אדם הם בני אדם, והם ימשיכו לדבר על...
כסף, הצלחה,
כן,
פספוסים, חלומות.
זוגיות, הריון, לידה, ילדים, פרנסה, שאיפות, אכזבות, מחלות, מוות.
כן, נכון.
גם באינדיאנים וגם... ולכן לא הבנתי איך נכנסו שני הסיפורים, הזוג המגניב עם הספה,
זה שמצא זה לייזי בוי.
כן.
זה מותג לייזי בוי בסוף.
כן, אני יודע, אבל לא הרגשתי שזה תרם ל...
אנחנו בעצם היו מגניבים כזוג, לא היה נכון.
למעט אולי, אתה יודע, שההתייחסות השונה שלהם לחלומות, כאילו הם היו כאלה חולמים ודרימרים ומוכנים לקחת סיכונים וזה, וטום הנקס לא היה כזה, טום הנקס היה מלא דאגות, לא חלומות. הוא ויתר על החלומות שלו ולא על הדאגות.
אז הרגשתי בכלל אופן כללי שהיו יותר מדי דמויות וסיפורים, אז כן, אולי זו נקודה שרצה להעביר שזה, אבל באמת... תקופת הדינוזאורים שהוא סתם שם בהתחלה להראות שהיה דינוזאור, ואחרי זה אינדיאנים, שגם כאילו, חום בזה שהיא הייתה בהיריון, והשרשרת שלה בסוף מצאו אותה בזה, מה הוא ניסה להגיד עם האינדיאנים? אני לא בטוח.
הוא ניסה להגיד שלא משנה באיזה תקופה אתה בהיסטוריה, יש מציאת זוגיות וחתונה. ומוות. אולי. ומחלות ומוות. יש את זה גם אצל האינדיאנים, וגם את זה.
ומלחמת האזרחים עם הבית של פרנקלין שמולם.
אז גם שם...
הבן של פרנקלין, כן, כאילו, כן. זה כאילו, ואז איזה צנה, או כמה צנות עם, במאה ה-19, עם מישהי עם כינור בסלון,
נכון.
שבכלל לא הבנתי הכי קשורה לכל הסיפור, ובמאה ה-20 היה הרבה אירועים, היה את זה שהמציא את הספה, אמרת על איזה בו, והיה את הטייס עם האשתו שלא רצה שהוא ילך לטוס, יוסף אותה, אז הוא נפטר, ולא לא, 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 חשוב שהוא נפטר בצורן מטוס, ולא, הוא נפטר כן. משהו אחר.
ואת הקורונה.
ואת הקורונה בסוף, המשפחה השחורה עם הקורונה, וההורים של טום הנקס, ש...
ואני מסכים שיכול להיות שזה אפילו קצת פגע.
זהו, אני
אם הוא היה מתמקד רק במשפחה הזאת, מההתחלה ועד הסוף, יכול להיות שהיינו מרוויחים יותר. אני לא הבנתי עד הסוף.
אפילו ניסיתי לחשוב אם זה הגיוני שהבית, אמרו שהוא נמדע בלשנת 1900. זאת אומרת, הבית קיים 120 שנה. כאילו, עבר עליו הרבה מאוד אנשים ב-120 שנה האלה. כאילו, הייתי, אתה יודע, זה קצת...
ראינו איך בונים אותו, אתה יודע, עשו ליסודות טובים.
כן. אז זה קצת באמת פגע. כמה שאתה, אתה יודע, באמת אחד המסרים החזקים, באמת כמו שאמרת, היה על... על הקטע של להגשים את החלומות שלך, תומן כסף חלם להיות צייר כל החיים, וכל מיני הוא דחה את זה, כי היה חשוב לו הפרנסה, והיה יכול להרשות לעצמי וזה, והוא רק חזר לצייר בערבות ימיו, כשהוא כבר נפרד מאשתו וזה.
זה כן התכתב עם הטייס, שחלם להיות טייס, ולא ויתר על החלום שלו, וקנה מטוס, ובסוף הוא מת ממחלה, והלייזי בוי שחלם למכור את הספה שלו, ולהתאשר מזה, ולא הצליח, אבל לא משנה, הוא הלך על זה. כן, לא יודע, יכול להיות.
לזי בוי זה מותג מאוד גדול רצו ביותר, אז אני מניח שכן.
נכון, והוא כן ויתר על החלום שלו.
כן, יכול להיות.
ולכן בסוף היא אומרת, time flies.
כן, כן.
אתה יכולה להוסיף, life is like a box of chocolate.
אפרופו box of chocolate, איך אתה, מה אתה חושב על ה-AI פה, על ה-CGI?
לא הפריע לי. אני לא, זה לא, אני קראתי שאנשים הפריע להם, שה-de-aging קצת הפריע להם, כי טום הנקס לא נראה ככה היום, וזה, אני כאילו זרמתי עם זה. לא.
בעיני זה היה דווקא טוב.
כן,
אני,
זה מה שאמרתי.
זה היה משכנע. כן. אני רואה שזה הם צעירים, וזה כן. די שכנע אותי, הוא גם הזכיר לי את ה... אפילו הסתכלתי על הגוף, כאילו, לא הרגשתי את ההרגשה של מישהו זקן בגוף צעיר, של בשביל פנים צעירות, ובקושי כן. הולך, ודווקא, היה נראה לי שהוא טבעי, והוא נראה טום הנקס צעיר וחטוב כזה.
למרות שאני זוכר איך נראה טום הנקס כצעיר, והוא נראה קצת שונה, אבל לא משנה.
כן, אבל זה, זה השלה יבדה כן. בעיניי.
כן. כאילו... נכון, נכון, זה לא פגע. אני חושב כן. שזה לא...
אפילו שהיה קלוז-אפים, זה היה דווקא יפה. כן. זה די משכנע בעיניי. היה את הצנה עם ה... בסוף עם המשפחה השחורה, שההורים משיבים את הילד על הספה, ונותנים לו הוראות אם שוטר עוצר אותך, שזה אפרופו אמריקאי, מאוד אמריקאי, ב-Black Lives Matter. כן, אתה יודע, אני רוצה לך שוטר, אתה שירת שני ידיים שלך כל הזמן, בלי תנועות בזיזות, תראה לו את זה, תדבר אליו בנימוס, כאילו, אתה יודע, זה עצוב. בגלל זה מעשה מאוד אמריקאי, יש בו משהו שהוא... בתור אמריקאי קטן מתחבר ליותר דברים, מהבעיות פרנסה, דרך הדוחות מס, כן. והשחור, בלק לייב מטר, וכאילו, שמשהו קצת בעיניי, כן. כישראלי, זה, הוא לא מספיק אוניברסלי בקטע הזה של הדברים האלה.
לא, כן, אני, נכון, אני מסכים שהוא קצת תלש אותך מחוץ לנרטיב של הסרט, פתאום כן. הסצנה הזאת, שהיא די ארוכה, כי לפעמים הסצנות היו ממש ממש קצרות, והוא עבר ביניהם, נכון. ופתאום הייתה סצנה יותר ארוכה, שלטעמי לא הייתה כל כך קשורה, אבל בסדר. אני חושב שהאוניברסליות של follow your dream, בגלל ש-every second counts ו-life ו-time flies, הוא לא אמריקאי כמובן.
כן,
מסר,
כן. באמת, איך את הקורונה, והעוזרת שלה שנפטרה מקורונה, וזה ממש הגיעה עד הימים, מתחילים לדינוזאורים והגיעה עד הימים האחרונים. אבל דיברנו קצת על המעברים שהוא עשה.
היה רגע שהיא אומרת שהיא לא מצליחה להריח משהו.
כן, כן, כן.
זה הפעם האחרונה שרואים אותה. כן.
המעברת, אמרנו, הקטע הזה שהוא עם תהילות של המצלמה, אנחנו שחק עם זה עם הפעם אחת שם מראה, שראו קצת האחורה של הבית עם המראה.
נכון, פעם אחת זה היה.
כן, אבל במראה, בקטע של המראה,
רואים פתאום את המטבח.
נכון, ואז שמו איזה חלון, המראה היה מתקופה ישנה, ואז שמו איזה חלון שרואים את תום הנקס ורובין רייט, ואז המראה נשארה שם, וכאילו ראו גם אותם במראה. היה המון ציון של חג ההודעה, שבכלל ראו אותם, כי הם בכלל זה סלון, אז למה צריכים אותם את השולחן?
פתחו את השולחן.
פתחו שולחן, ואז הוא גולש לסלון, ותום הנקס בכלל היה בפרספקטיבה כזאת, שרואים חצי מהפנים שלו, הוא כאילו נחמד. כן, והדברים מחוץ לחלון גם היה מאוד יפה, ואפרופו אמרת הבית של ההורים, וזה, אמרתי לי, מיכל, תוך כדי הסרט, השיפוץ הזה שהם השקיעו בו. עבר לי בראש. כן, אז עשה הרבה, אתה יודע, פתאום היינו בתקופה שהבית לא קיים, ואתה רואה את הבחוץ, ופתאום הבית קיים, ומשפצים את החלון, מחליפים את הריהוט, מחליפים את הספה, וניסיתי, הוא גם בהתחלה כזה מבלבל, המעבר בין התקופות, טיפה לוקח זמן שאתה מבין מי נגד מי ומה הדמויות, ודווקא מה שעוזר לך בסוף זה, מדי פעם זה
הריהוט. מה להינהל, אתה ננהל
על הריהוט, על הספה, על הטלוויזיה בשחור לבן, טלוויזיה צבעונית, כאילו, כן. כמו עשיתי לעשות מהתקופה הרגע, זה הביטלס, מתי הם היו בארצות הברית, שנות ה-60, הוא טייס, עכשיו המציאו רק את המטוס, שנות ה-30, כאילו, אתה יודע, כל דבר.
עכשיו, זמקיס כמו זמקיס, הוא קצת סנטימנטלי, מנסה לפרוט על נימי הרגש, אז הוא מראה בסוף את ההמינגבירד, ויוצא כן. החוצה, ומסתכל עכשיו על הבית מבחוץ.
מצלמה זזה, בצנה האחרונה, כן, האחרונה.
כן, 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 בשביל לתת לך זווית אחרת על הבית, ופתאום לראות איפה הם חיו כל השנים האלה.
כן, פתאום הבית היה יותר גדול מה שזכרת אותו בסרט, שראית רק את הסלון עם החלון הזה.
מעניין אם אני אלך לבית ילדותי, אם הוא יראה לי יותר גדול או יותר קטן ממה שאני זוכר אותו, אני מניח שיותר קטן. כן.
זה כמו, נזכיר את האפרופו, זה הפרק הזה בפרלמנט, ראית הסדרה פרלמנט, כאילו, הסקצ'ים האלה של...
לא, נו.
לא ראית אף פעם? ראית קטעים, זה בטוח, כי זה רץ כל הזמן ברשת החברתיות, איזה. אז היה פשוט, זה קטע גם שרואים את, אתה יודע, אסי כהן בתפקיד שאולי, שהוא מספר על הבית שהוא גדל בו, ופה היה העץ, ופה היה הבית, ומאוד נוסטלגי, ומאוד זה, בעצם לא, פה היה העץ, רגע, זה, בסוף הוא מדבר ככה, זה רבע שם, מסביר איפה היה העץ, ואיפה היה הבית, והוא זוכר את זה, בסוף, רגע, העץ היה פה, העץ היה שם, בסוף מדבר שם בכתובת הלא נכונה, בכלל לא עובד ילדותו,
טוב, אז אני באמת אהבתי, ואני באמת חושב ששווה לראות את הסרט הזה.
אני לא אהבתי, ואמרתי שווה לראות, אבל אני אמרתי שהפריע לי שהוא לא מספיק, החיבור הרגשי שלי לא היה מספיק חזק עם הדמויות.
בסדר, מה נראה בעוד שבועיים אנחנו עוד לא יודעים, כי אנחנו בסוף השנה, ואנחנו בעונת המלפפונים.
בדרך כלל לסוף השנה הרבה פעמים זה דווקא סרטים לקראת האוסקרים, ועכשיו עוד לא הגיעו.
הם יתחילו בינואר.
כן, אתה מצא בריתי כבר עכשיו, יותר תמיד, לפעמים יש קצת טוב.
אני חושב שהתחלתי לראות שתאריכי הפצה בארץ קצת איבדו את הסינכרון לתאריכי הפצה בארצות הברית.
כן, גם הרבה בסרטי אוסקר נוסעים להם רק, בארצות הברית נוסעים לוויקנד רק את זה, כדי שהם יהיו זכאים להיות באוסקר, אבל הפצה הגדולה בינואר, פברואר, לקראת האוסקר עצמו שהוא באפריל או מרץ.
טוב, אז נראה, אנחנו נחליט כבר מה אנחנו רואים בעוד שבועיים. את הפרק הזה אני ערכתי, אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו, sarcastim@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרכו אותו באפליקציה. וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי. ביי.